הרבה יותר שאלות ממה שאנחנו נוכל לענות עליהן בערב אחד. אמרנו יש, אם אכפת לכם נשאר פה עוד חודש, נוכל לעבור על הכל. אז יש שאלות שכנראה לא נצליח להגיע אליהן, אבל מתוך היכרות אישית עם המיינד, ממילא נצא מפה כולנו עם שאלות שאין עליהן תשובות. אז א', זה לא מצב רע להיות בו, וב', זה יהיה תמריץ טוב לבוא לעוד תקרית, אולי שם תקבלו תשובה.
כן, לא, אז באמת, מול המבול הגדול של השאלות, לא ידענו איך לנפות, ואז החלטנו לעשות את הניפוי הכי קל, את השאלות הקשות שמנו בצד, ובחרנו את השאלות הקלות, אבל עדיין זה נראה לנו יותר מדי, אז את אלה שקשורות לחיי יום יום, אמרנו נדחה ומחר נטפל בהם, נתייחס אליהם בסוף השיחה המסכמת, ועדיין יש לנו יותר שאלות מזמן, אז בואו נתחיל ונראה. אז...
ומה שיכול להיות נחמד זה שיש כאן שניים, ויכול להיות שאנחנו ניתן תשובות שונות בתכלית, וזה דווקא, אני כבר מצפה לשמוע את התשובות של יונתן, ללמוד משהו. ויכול להיות שלא. אז הנה אני אתחיל עם שאלה קלה. האם יש משהו כמו עיקרון חוסר הוודאות של הפיזיקה, ברגע שמכוונים את תשומת הלב למשהו, המשהו הזה משתנה כתוצאה מעצם הכוונת תשומת הלב? בעיה, לא? אז התשובה היא לא. אוקיי, יש כאן הנחת יסוד שגויה. הנחת היסוד אומרת שיש משהו, שיש דברים. אבל הדרמה אומרת, וגם מחקירה מדיטטיבית, אין דברים. הכל משתנה כל הזמן. הכל זה תהליכים בעצם, אם לקרוא לזה. תהליכים שהם כל הזמן נובעים או תלויים בתנאים ונסיבות משתנים, ומשתנים משפיעים ומושפעים הדדית מתהליכים אחרים שקורים. אז המשהוים האלה, הדברים האלה שהם לא דברים אלא תהליכים, הם כל הזמן משתנים, בין אם אנחנו שמים לב אליהם או לא שמים לב אליהם. מה שהפיזיקה הקוונטית אומרת, שהצופה או הצפייה משפיעה על הנצפה. הדרמה אומרת, הנצפה ממילא משתנה כל הזמן, בין אם נצפה בו ובין אם לא נצפה בו. ואם זו בעיה או לא, זה תלוי באיך אנחנו בוחרים להתייחס לעובדה שהכל כל הזמן משתנה. יש פעמים שזה מבורך בעינינו, כשיש חוויה קשה ולא נעימה, אנחנו מאוד שמחים שזה משתנה. וכשזה חוויה שאנחנו רוצים שהיא נעימה, ואנחנו נהנים, ואנחנו רוצים שהיא תימשך, ואנחנו רוצים שהיא לא תפסיק, ואנחנו נאחזים, אז ההשתנות היא בעיה. אבל האמת שההשתנות היא לא בעיה ולא לא בעיה. אלא זה ככה הדברים, שהם לא דברים.
מה פנטסטי. אני רוצה להגיד אבל יותר מזה, להמשיך בהסכמה מלאה, שלא רק זה שזה לא בעיה, אלא זה הפתרון. כשאנחנו באמת מבינים מתוך ההתנסות, לא מתוך האינטלקט, כי באינטלקט אנחנו מבינים שדברים משתנים, רואים שסתיו, חורף, אביב, אנחנו רואים שאנחנו גדלים, וזה כשאנחנו באמת חווים, שהחוויה הפנימית שלנו היא שאכן הדברים משתנים, הנטייה שלנו לאחז ולהשתוקק נעלמת, כי אנחנו מבינים שזה פעטוע, ואז אנחנו משתחררים. אם אנחנו באמת נבין ונראה שהדברים אכן לא קבועים ומשתנים תדיר, חסך מאיתנו הרבה ישיבות ומתוקות. אז כדי שיהיה מעניין, פעם. איך מתמודדים עם עצב גדול כמו אדם קרוב שנפטר? זה קצת שונה מעצב של בא לי ממש שוקולד אבל בדיוק נגמר. אני חושב שההנחיות ששמענו פה מכוונות בדיוק לזה, וזה נכון ששוקולד שנגמר זה עצב או תסכול קטן, לעומת עצב גדול של אדם שנפטר. אני רוצה אבל להגיד שהגישה היא דומה. וכאב גדול ועצב ואבל של אדם קרוב שנפטר, זאת חוויה שבאמת לא פשוט להתמודד איתה. ויחד עם זאת, אם אנחנו באמת מוכנים לפגוש אותה, כאשר אנחנו באמת מוכנים לפגוש אותה, ולפגוש אותה בדיוק כמו ההנחיות שקיבלנו פה, להסכים שבאמת מאוד עצוב כרגע, להסכים שבאמת מאוד קשה כרגע, שיש כאב גדול, שיש תחושת חסר גדולה, שיש אבל, שאנחנו באמת מסכימים להיות עם זה, הבעייתיות של זה נעלמת. או פוחתת. כאשר אנחנו לא מסכימים לקבל את זה, כאשר אנחנו כועסים על אלוהים, או כועסים על עצמנו, או כועסים על מי שמת, או כועסים על הבודה, ולא מוכנים לקבל את זה, אז זה נורא קשה. כשאנחנו כועסים על הסטטיסטיקה, איך זה יכול להיות, או אתה כל כך צעיר, איך זה יכול להיות. והדרמה מלמדת אותנו להתקרב אל החוויה ולהיות מאוד אינטימיים עם החוויה, כל חוויה שלא תהיה. וכשאנחנו באמת יכולים להיות עם אובדן, זה לא נהיה מהר ובהכרח קל יותר, אבל משהו מתחיל להשתנות. ואם נחקור את זה, אם נחקור את הקשיים המאוד גדולים שלנו, עם פרדות חזקות, עם אובדן, עם מוות, יכול להיות שנגלה מה שמגלים, אני חושב, כל מי שעושה את החקירה הזאת, שהדבר הכי קשה זה כשאנחנו באמת שם ומרגישים את הקושי הגדול, ישנן מחשבות בלתי נסבלות. זאת לא החוויה של מה שאני חווה כרגע, אלא זה המחשבות. והמחשבות יכול להיות איך אלוהים עשה את זה. איזה אי צדק. איך הוא השאיר אותי לבד. מה אני אעשה עכשיו לבד. זאת לא החוויה של להיות עם זה, אלא זה המחשבות שאומרות לנו זה לא בסדר וזה לא אפשרי. ופה אנחנו לומדים גם להיות עם החוויה, ברמה של להיות עם התחושות, להיות עם הרגשות, להסכים לזה שזה מה שמתארח כרגע, ואנחנו גם לומדים לזהות מחשבות כמחשבות, וב, בדרך כלל הלבל הזה של המחשבות שלא חקרנו אותם, שלא הסכמנו באמת לפגוש אותנו, כי הן כל כך מפחידות, הן אלה שגורמות לנו להרגיש שזה בלתי נסבל. וכשאנחנו מוכנים לראות, ואנחנו רואים, אוקיי, אני מפחד, איך אני אסתדר עכשיו? אני כל כך בודד. איך אני אסתדר לבד בעולם? למה הוא עשה לי את זה? למה אלוהים עשה את זה? כשאנחנו מגלים שזה רק מחשבה, היא לא נעימה, אבל היא לא המציאות שאני חווה כרגע. אני חווה כרגע כאב, אני חווה כרגע עצב, אני חווה כרגע אבל, אז משהו לומד להפריד בין, לזהות מה מציאותי, מה חוויה כרגע, ומה הן רק מחשבות מפחידות, ואז אנחנו יודעים שאנחנו מתמודדים עם מחשבות שאין לנו תשובה עליהן, וזה גם בסדר. אני חושב שאחד הדברים החשובים וממש משנה חיים שאנחנו לומדים במדיטציה זה לזהות מחשבות כמחשבות. אם רק נדע שהדבר שמייסר אותנו כל כך הוא רק מחשבה, והוא נכון רק כמחשבה, לא כמציאות, כי המחשבות יש להם חיים משלהם, ורוב המחשבות מתייחסות למציאות, אבל הן לא המציאות. הן מספרות לנו משהו על מציאות יותר נוראה מכפי שיש כרגע, או יותר טובה מכפי שיש כרגע. אבל הן לא המציאות שאנחנו חווים כרגע. כשאנחנו יודעים שמחשבה זה רק מחשבה, לא כתיאוריה, לא כרעיון, כאשר זה נהיה לנו ברור ובפנוכו, משהו בתוכנו נרגע. ואי אפשר להתעלם מה... כמו בלון נפוח נורא גדול שפתאום מתרוקן, והרגיעה היא הוודאות של התחושה, של ההקלה, מאשרת את זה, שזה אכן כך. שאנחנו יודעים שמחשבות הן רק מחשבות, החיים שלנו נהיים יותר קלים.
השאלה הייתה מה עושים עם עצב מאוד גדול. התשובה שלי היא קצת יותר קצרה, והיא בדיוק אותה תשובה מה עושים עם שמחה מאוד גדולה. מרגישים אותה. גם בשאלה הזאת יש איזושהי הנחת יסוד שגויה. מה הבעיה עם עצב מאוד גדול? מה הבעיה עם שמחה מאוד גדולה? אין בעיה לא עם זה ולא עם זה. מרגישים אותה. זה אולי ייקח אותנו באמת גם לשאלה הבאה. אני חושבת שהבנתי משהו מתוך החוויה שלי על ה... אפשרות להפריד בין כאב לסבל. בכל זאת, אפשר למצוא כמה מילים להגיד על ההבדל בין כאב לסבל. יש ביטוי באנגלית, בטח קצת שחוק, אז בטח כבר שמעתם אותו. Pain is inevitable, suffering is optional. כאב הוא בלתי נמנע. סבל הוא אופציונלי. תלוי למה קוראים כאב ותלוי למה קוראים סבל, אבל אם כאב זה למשל כאבים גופניים, גם אם הם מאוד מאוד חזקים, או אם זה כאב נפשי, כמו עצב מאוד גדול. כל עוד אנחנו פוגשים אותם ללא התנגדות, וללא המחשבה, what's wrong with this picture? כאילו, מה לא בסדר? לא, משהו לא בסדר, לא צריך לכאוב לי, לא צריך שהאדם הזה נפטר. זה לא היה צריך לכאוב, זה לא צריך לכאוב. כשאנחנו מתווכחים עם המציאות, אנחנו בסדר. כשאנחנו לא מתווכחים עם המציאות, אנחנו חווים את הכאב המאוד מאוד גדול בגוף, ואת הכאב המאוד מאוד גדול בנפש, ברגש. בלי להתווכח עם המציאות. אז אין סבל, יש כאב. והוא נסבל. כמו שיונתן אמר, אנחנו מתחילים להפריד בין מחשבות שאומרות זה בלתי נסבל לבין החוויה.
אז כמה שאלות שקשורות לתרגול. האם אפשר להתמקד בבטן העולה ויורדת? לא, סליחה. האם במקום להתמקד בבטן העולה ויורדת, אפשר להתמקד במשהו אחר, פיזי? לדוגמה, שהאוויר נכנס, הגוף מתרומם, והגב מזדקף, וכשיוצא אז להפך. ומה הבעיה בלהתמקד באוויר בחזה? אז קודם כל אפשר. נורא פשוט. יש לנו תחושות גופניות, אפשר להתמקד בהן. איפה שנוח לנו לחוש בהם, אם נוח בבטן, נוח באף, אם נוח בחזה, אז אין לי בעיה, זה פשוט שהנשימה נהיית רגועה, יכול להיות שזה יותר קשה, כי החזה הוא גדול וקשה לחוש בתנודות, אבל אם זה אפשרי, אז אין לי בעיה. אני יודע שדיברתם על כך אתמול, אבל בכל מקרה רציתי לשאול על... אני מגיע למדיטציה טעון באנרגיה ואני בקושי מצליח לשבת ובטח שלא להתבונן בנשימות ולהסתכל ב... להסתכל לא כל כך מצליח לי, כל זה יוצר איזה אי נוחות, קוצים בישבן, מה לעשות? אז דיברנו על זה, אני חושב די הרבה, אבל זה לא אומר שזה נהיה ברור.
שזה נהיה קל.
שנהיה קל, נכון. אי שקט, יש הרבה אי שקט במערכת, בגוף, בתודעה. ולהתבונן באי שקט, ויש פה תיאור מאוד יפה, קוצים בישבן זו תחושה פיזית מאוד ברורה, כמו הנשימה, אפילו יותר ברור מהנשימה. אז אם יש הרבה אי שקט ויש קוצים בישבן, אז לשם מביאים את תשומת לב, זה נורא קל. זה פשוט, זו תחושה, אלו תחושות מאוד חזקות ומאוד ברורות, שמים לב שם. זה נורא קשה שאנחנו חושבים שזה לא בסדר, שמשהו בי לא בסדר, שאני לא מוצלח, שאני לא בנוי למדיטציה, שזה לא צריך להיות ככה, זה נהיה מאוד קשה. אבל אלה רק תחושות. זה בדיוק אותן תחושות כמו בנשימה, רק יותר חזקות והרבה יותר, אבל זה משהו מאוד, שמאוד קל להתבונן בו. יש תחושות, יש... הרבה סינים קטנים שעושים לנו מסאז' בישבן, מה רע? שאנחנו... בכל המציאות. שאנחנו מנתקים את המחשבה המאמללת שזה לא צריך להיות ככה, ושזה לא בסדר, ושאני לא יוצלח, וכל מה שהמחשבות מספרות לנו, אז זה נהיה, זה עולם פיזי של המון תחושות. מה רע להיות בהמון תחושות? אנשים משלמים הרבה כסף למסאז'יסטים, תעשו להם הרבה תחושות. אז שזה פה בחינם. בדנה. טוב, עוד שאלות קשורות תרגול? איזה מטרות משיג תרגול? כמו ביומיים הראשונים שמתרכז בנשימה ומפנה עליה בעדינות את תשומת הלב, שעולות מחשבות, ולעומת זה, איזה מטרות משיג תרגול כמו היום, שדווקא קשוב לגירויים חיצוניים ומתעכב על המקום של המחשבות והרגשות. אותן מטרות בדיוק. אנחנו מתרגלים כדי להיות מסוגלים להכיל בחמלה ובתבונה כל מה שמופיע בעולמנו. וככל שאנחנו לומדים להיות עם מה שיש, כפי שהוא, קוראים כמה דברים, ואני אתאר ממש בקצרה, ובטח סנדיה תוסיף עוד. א', כשאנחנו מוכנים ומסכים להיות עם זה, נעלמת הבעיה. מה יותר טוב מאשר עולם בלי בעיות? ככל שאנחנו מגלים שאפשר להיות עם כל חוויה, וזאת לא תיאוריה, אפשר להיות עם כל חוויה אנושית. אנחנו בנויים להכיל כל חוויה אנושית. ככה אנחנו בנויים. התודעה והלב יכולים להכיל כל מה שהם נפגשים. וזה, הבודה מדבר על היכולת של התודעה הלא מותנית. יש דבר שאנחנו לא יכולים לראות, יש דבר שאנחנו לא יכולים לשמוע, יש דבר שאנחנו לא יכולים להרגיש, להרגיש. חלק נעים, חלק לא נעים, חלק מאוד מאוד נעים, חלק מאוד מאוד לא נעים, ואנחנו יכולים. אז כשאנחנו לומדים את זה, משהו בתוכנו נרגע. במקביל, דרך אחרת להסתכל על אותו דבר, ככל שאנחנו מתבוננים במה שלא יהיה, בין אם בתחושות של הנשימה, ובין אם בהלכי רוח המשתנים, ובין אם במחשבות המשתנות, ובין אם ברגשות, אנחנו מגלים שהם משתנים, כמו שסנדיה סיפרה, שאנחנו מגלים שהם משתנים, אנחנו כבר לא דואגים כל כך לשנות אותם, כי אנחנו יודעים שהם משתנים לבד, כשאנחנו לא מפריעים להם, כשאנחנו מגלים שהם משתנים, אז אנחנו מבינים ש... אוקיי, זה ככה, הכל משתנה. אז אין מה לעשות, דברים משתנים, לא צריך לאחז בהם, לא צריך ואי אפשר ליצור זהות סביבם. איך אפשר ליצור זהות של יונתן סביב משהו ששנייה אחרי זה הוא כבר לא יונתן, הולך ונעלם. איזה רגע שהייתי בטוח, זה אני, אני כעסן, אני עצבני, אני שיפוטי, ופתאום הלך השיפוטיות, אז רגע, חלק מיונתן הלך, אני הולך לרדוף אחריו. הוא מעולם לא היה יונתן. קראתי לו יונתן כי הרגלתי להרגיל את עצמי לחשוב שמה שמופיע אצלי הרבה זה אני. התרגול מגלה שכל נטייה שלנו לשים תווית אני ושלי על מה שמופיע ונעלם הוא מיותר, הוא מבלבל. אז אנחנו מרפים מהנטייה לייצר זהות סביב מה שבא והולך. זה נוצר שקט גדול, זה לא פילוסופיה, זאת חוויה נגישה לכל אחד מאיתנו שיסכים לשאת את הייאוש ואת השעמום ואת התסכול שבלתי נמנע מפיתוח התבוננות חודרת. בלתי נמנע לפגוש את כל המחסומים האלה, וככל שאנחנו יותר ויותר פוגשים את זה, משהו מתבהר מתוך החוויה שלנו, לא כי הבודה אמר, אלא זה פתאום כך ולא אחרת. אז אותו דבר, אם הבנו נכון את התרגול, אנחנו מתבוננים במה שמופיע, לא דוחים ולא נאחזים, אם הבנו את זה נכון, אז זה לא משנה במה נתבונן. אם נתבונן בנשימה, אם נתבונן בקצה, בתחושות בקצה הרגל, יכולים להתבונן רק במצבי תודעה, יכולים להתבונן רק במחשבות, יכולים להתבונן רק ברגשות, יכולים להתבונן רק בצלילים, כל אובייקט יגלה לנו בדיוק את אותו היבט של המציאות. אז אם הבנו נכון את העיקרון, במה שלא נתבונן, נגיע לאותו דבר.
מה שנחמד, שאני בטוחה שכל תשובה שלנו מעלה עוד שאלות בפנים. יש במסורת נוהגים לחלק, לקרוא בשמות שונים, ויש על כך גם הרבה חילוקי דעות וגישות שונות. אז איזושהי חלוקה סכמטית שהיא לא תמיד מדויקת בין תרגולים שהם יותר תרגולים שנועדו לפתח ריכוז, תרגולי שמטה, לבין תרגולים שנועדו לפתח אינסייט, שזה תרגולים שקוראים במסורת ויפאסנה. אז זה לא במקרה שאנחנו מתחילים את הקורס עם תשומת לב לאובייקט כמו הנשימה, אנחנו לוקחים את הימים הראשונים של הקורס בשביל לפתח יותר ריכוז ובשביל להעמיק את השקט, בשביל שהתודעה תהיה יותר יציבה, אסופה. ואז אנחנו יכולים, עם תודעה, כשהתודעה יותר שקטה, אנחנו יכולים גם לבחון או לבנן או לשים לב או לחקור תופעות נוספות, כמו הופעה של רגש, שתודעת היומיום הרגילה שלנו, שהיא מאוד תזזיתית ותגובתית ולא שקטה, קשה מאוד לבחור את ההליך המחשבתי או הופעת רגשות כאובייקט, כי אנחנו מאוד, יש להם המון כוח עלינו, אנחנו מיד נסחף, או יש עלולים להסחף לסיפור ולדרמה ולהיות מוצפים ולא להיות מסוגלים לחקור אותם בשקט. אז לכן יש איזשהו סיקוונס כזה. אבל המטרה, אני מסכימה עם מה שאנחנו נאמר, המטרה של כל הסוגים השונים של המדיטציה היא אותה מטרה. וזה אינסייט, תובנות. תובנות משחררות, תובנות שיאפשרו לנו לפעות את החיים יותר, יותר חופש, יותר שלווה, יותר תבונה, יותר חינוך. זו שאלה שיונתן העביר אליי בתור המתמחת בהשתוקקויות. איך נדע להבדיל בין השתוקקות לא טובה, יענו חמקמקה, לבין משהו שפשוט שווה להתעקש עליו ולוקח זמן עד שמתגשם? זה גם אחת מאותן שאלות קלות. דיברתי על זה בשיחה אתמול או שלשום, נכון? שיש שני סוגים של השתוקקות, השתוקקות מיטיבה ומועילה, והשתוקקות לא מיטיבה או מזיקה. ושהדרך להבדיל ביניהם היא על ידי בחינת האובייקט, אובייקט ההשתוקקות. אם זה משהו שאני חושבת עליו, האובייקט הוא משהו ששווה להתעקש עליו, ולמרות שלוקח זמן עד שהוא יתגשם, למשל, כמו אובייקט טריוויאלי, כמו הערה, התעוררות, חופש. נדמה לי שקצת לוקח זמן עד שהוא מתגשם. אולי לא, תלוי באמת איך מגדירים, אבל זה משהו ששווה להתעקש עליו בעיניי. אם זה אובייקט שהוא משתנה, חולף, לא יציב, משהו להשעין עליו את האושר שלי או את הרווחה הפנימית שלי, את תחושת המשמעות והסיפוק שלי, יהיה, אם הוא מקור לא מהימן ולא יציב, אז זה פשוט לא הגיוני להשעין עליו, למשל כמו בן אדם. בן אדם אחר הוא לא בדיוק המקור המהימן והיציב והקבוע והמתמשך והצפוי להשעין עליו את האושר שלי. אז ככה אפשר להבדיל בין השתוקקות לא טובה, יענו חמקמקה. חמקמקה אגב זה לא הגדרה של השתוקקות לא טובה. השתוקקות למשהו חמקמק לא מגדירה אותו כמשהו לא מציב. ברגע של צלילות, כמו ברטריט, לבחון את החיים שלנו ולבחון את הערכים שלנו, מה חשוב לנו ומה אנחנו רוצים להשקיע, אנרגיה וזמן וכסף, מה הערכים שלנו ודברים שהתבהרו לנו או שנחליט לגביהם בזמן רטריט, למשל, זה רק הזדמנות אחת, כשהתודעה יחסית שקטה, יחסית צלולה, ואז לאורן של ההחלטות האלה לעשות בחירות בחיים. אני מקווה שזה היה מובן. יש לך מה להוסיף?
רק בשוליים. אכן הבודה עשה את ההפרדה הזאת בין טנהה וצ'נדה, בין השתוקקות שנובעת מצמא וחסר, חוסר, כמו שאמרת, ובין השתוקקות לאובייקטים שהם מועילים, והוא הפציע מחסיר בתלמידים שלו לזהות מה זה מה, אבל עדיין גם צ'נדה, גם השתוקקות למשהו מיטיב, כמו למשל להתעורר, כמו למשל להקים בית מחסה ליתומים, או לפתור את השלום היהודי-פלסטיני, שבהחלט רצון וכוונה נעלה וטהורה, גם הכוונות האלה, הרציות האלה, הן מועדות להיאחזות. גם בהם אנחנו יכולים להיאחז, להיאחז במובן שאנחנו נתנה את האושר שלנו בהשגתן, ואי לכך, אם אנחנו נאחזים במשהו, אנחנו נסבול את התוצאות. ובוד אמר, גם בשתוקקויות מהסוג המועיל, הן מועדות להיאחזות ולסבל. אז צריך להיות מודעים לכך. וכמו שאמרת מאוד יפה, אני לא יודע למה הלכת עד לפאפאג'י, הבודה בעצמו אמר את זה, שאם אתה ההיאחזות ברצון להשתחרר מכל שאר ההיאחזויות, זאת היאחזות שתשרוף את עצמה ואת שאר ההיאחזויות. אמר את זה הרבי, למה אני אומר שזה בן דוד, עוד שהוא חמוד נורא. כן. אז
הגענו לרבי בדור היררכיה בעולם הרוחני. שאלה, עברנו לשאלות הקשות. אם הכל בסדר, מאיפה מגיע החוסר? האם זה טבע האדם? האם זה התפתח עם הטכנולוגיה שנותנת לנו יותר מדי אופציות, אז שום דבר כבר לא מספק אותנו, שום דבר כבר לא מאתגר, אז יש חוסר, יש כניעה למשהו? אולי אני אעביר את השאלה הזאת. אם הכל בסדר, מאיפה מגיע החוסר הזה? האם זה טבע האדם? לגבי טבע האדם, זו שאלה קצת יותר מדי מורכבת, כי אני אצטרך להבין שמי שכתבה את השאלה, למה את מתכוונת שאת אומרת טבע האדם. טבע זה איזשהו ביטוי, זה איזשהו מונח שהוא סוג של ביטוי, אבל כביטוי הוא מאוד לא מדייק. אז בגלל זה צריך אולי דיון שלם למה מתכוונים כשאומרים טבע האדם. אבל אם הכוונה היא שזה משהו מאוד מאוד עמוק בתוכנו, אז הייתי מסכימה שהחוסר זה חוויה מאוד מאוד עמוקה שאנחנו חווים. ומאיפה מגיע החוסר הזה? מהחוויה שלי, החוסר הזה הוא מגיע מהמיינד המשתוקק. חוסר, או השאלה אומרת, אם הכל בסדר. החיים הם לא בסדר או לא בסדר. החיים לא טובים או רעים. החיים הם לא סבל או עושר. החיים הם חיים. הכל בסדר או הכל לא בסדר זה מחשבה במים. כשהמיינד מאוד מאוד שקט, המחשבה אומרת הכל בסדר. כשהמיינד לא שקט, הוא אומר, יש חוסר. ולכן אני חושבת הרגעים שאנחנו מרגישים שהכל בסדר, זה הרגעים, בין אם במדיטציה, בין אם טיול בטבע, בין אם שאנחנו בים, בין אם בשעת מעשה אהבה, בין אם כשאנחנו מקשיבים למוזיקה, זה פשוט תחושה שהמיינד שקט, אולי לרגע, אולי לכמה רגעים מתמשכים, ואז יש תחושה שהכל בסדר.
הכל בסדר.
רק אולי רק לחדד מאיפה מגיע החוסר, לחדד זה מאיפה מגיעה תחושת החוסר או אשליית החוסר. אפשר באותה מידה להגיד שגם הכל בסדר זו אשליה, כי באמת, וזה יהיה נכון סמנטי, אבל אם שתיהן מחשבות, הכל בסדר זו מחשבה ויש חוסר זו מחשבה, אז אני הייתי בוחרת את המחשבה שהכל בסדר. אם שתיהן מחשבות, שתיהן לא האמת, אבל איזו חוויה יותר, החיים שלי יותר טובים, איזו מחשבה שמנהלת אותי החיים שלי יש להם איכות יותר טובה, במחשבה שהכל בסדר. אז למה לא להחזיק אותה? בידיעה שגם גם היא מחשבה.
נתתי לך אותם כבר, לא אצלנו. אז שאלה ככה, מה יש מאחורי כל החוויות אחרי שאנחנו נותנים להם להיכנס ולצאת? מה נשאר? מה יש בנו? קודם כל, אני חושב שיותר הכי מעניין זה לבדוק את זה מאשר לשאול, כי אנחנו שואלים, אז מי שייתן לנו את ההתנסות או את ההבנה שלו, וזה עדיין לא ההתנסות שלנו. אז במובן של מה נשאר, למה צריך להישאר משהו? מה צריך להישאר? מה אנחנו מניחים שצריך להישאר כדי שנניח יהיה בסדר? כשאנחנו מגלים מתוך ההתנסות שבאמת דברים זזים ומשתנים, ופעם ככה ופעם ככה, לא צריך כבר שמשהו יישאר. זאת אומרת, אני חושב שהשאלה הזאת היא עולה כשאנחנו אומרים אנחנו זה משהו, יש פה משהו והמשהו הזה הוא קבוע, ואני מבין שכל מיני דברים מתקלפים והם לא קבועים, אז מה זה הדבר הקבוע הזה מאחורי האי-קביעות? וזה יוצא מתוך נקודת הנחה שצריך שיהיה משהו, או אני זה מישהו, אז מי זה אני הזה? זה אותה שאלה, אני חושב רק בניסוח קצת אחר. ובאמת השפה הטרמינולוגיה שהדרמה משתמשת בה היא מבחוץ, היא נשמעת מאוד מאיימת, כי כאילו בודה אומר לנו, חבר'ה תסתכלו, תביטו אותו ותראו שכל מה שקראתם לו אני הוא לא אתם, ואז יש איזה איום נורא גדול, רגע, אז אם אני כלום, אז מה, אני אמות? אני, מה יקרה? אני, זה אין חיים, אז מה, הבודה הזה אומר, זה נורא מפחיד. עכשיו, אם נשאל את עצמנו בכנות, את מי זה מפחיד? זה מפחיד את תחושת האגו שלנו. זה לא, אנחנו לא מרגישים פחד קיומי. זה לא כאילו שהבודה אמר משהו ואני מתחיל לראות שאני מת. אבל תחושת הזהות העצמית שהיא ככה crystallizing, ככה מתגבשת לה סביב תחושת אני, מתחילה רגע להגיד, חבר'ה, מה קורה פה? מישהו פה הולך? אז התחושה הזאת היא זה מה שמאוים. והבודה אומר לנו דווקא אולי יותר טוב ככה. אולי תגלו שאתם לא באמת זקוקים בחוויה הפנימית העמוקה לתחושת הזדהות עם איזה תופעה גופנית מסוימת, תופעות מנטליות, ואולי תגלו הרבה יותר קל בלי זה. כאשר אנחנו פשוט חיים את החיים, והדברים פשוט קורים לנו, פשוט קורים, הם ממשיכים לקרות. אהבה קורית, שמחה קורית, פעם טעים קורה, הכל קורה, אבל הצורך בלהגדיר כל דבר ולזהות כל דבר כאני וכשלי, לא, הצורך הזה פוחת, והצורך הזה יותר מובן כאיזושהי נטייה מנטלית, יותר ממשהו אחר. ואז גם השאלה נעלמת, השאלה שלי, מי נמצא שם מאחורי החוויות? למה צריך מישהו להימצא? חיים קוראים גם ככה, למה לסבך אותם עוד יותר עם הגדרות ועם... כי ברגע שיש אני, אז יש גם אחר, ויש גם לטובתי, ויש גם נגדי, ויש טובים, ויש רעים, הכל... תחושת אני היא נורא נורא מפרידה, היא נורא מצירה, והיא כל כך, שברירית, שאנחנו נדרשים להמון אנרגיה להגן עליה. נורא קשה להגן על משהו שברירי, ועוד יותר קשה להגן על משהו שלא באמת קיים. אז לכן זה נורא נורא מפחיד, אבל כשאנחנו מגלים שאין צורך, יש גוף, יש ראייה, יש תודעה, יש פעולות, יש חשיבה, כל ממשיך לקרות בצורה מופלאה, אבל בעל הבית שכביכול מחזיק במושכות של כל הדברים האלה, מתברר כרעיון. וכרעיון, אם אנחנו יודעים שזה רעיון, אז אין לנו בעיה עם זה. רעיונות יש הרבה, עוד רעיון. לפעמים זה מועיל אגב. מועיל, כשאנחנו הולכים לתת דנה, מועיל שניגש לארנק שלנו ולא ניגש כסף מארנק שלי שמר. אז לא, זה באמת, אז לצורכי תקשורת, ולצורכי יחסים וקומוניקציה, מאוד חשוב שתהיה איזושהי תחושת קשר עם מה שקורה פה. זה טוב, והבודה אגב השתמש בזה, הוא השתמש, הוא אמר, אני אומר לכם, הוא אמר, אני ראיתי, ואני ראיתי שאני זה פיקציה, הוא אמר את זה. אני ראיתי שאני זה פיקציה. אבל אם תחשבו, אי אפשר לדבר, השפה, לא מאפשרת לנו לדבר ללא נושא ונסו, חייב להיות שם. אוקיי? אז לצורכי תקשורת זה מאוד מועיל שיש דבר כזה. אבל כשאנחנו לוקחים את התקשורת הזאת ומאמינים שיש שם באמת מישהו, והוא אותו מישהו, הוא כל הזמן, והדברים שייכים לו, המחשבות שייכות לו, והרגשות שייכים לו, והתחושות שייכות לו, וזה... אז זה נורא, נהיה נורא מפחיד, כי צריך כל פעם להגן על משהו שלי, ולהילחם במישהו שאומר ששלי יותר טוב, ושלי יותר נכון, והאמת שלי יותר טובה מהאמת שלך, זה יוצר המון קונפליקט, המון המון. אז אנחנו לומדים לקחת את זה בקלות, שוב, לא כרעיון אינטלקטואלי, כרעיון אינטלקטואלי זה טוב כמו הרבה רעיונות אחרים, אבל ככל שאנחנו נוכחים בזה שזה ככה, הנטייה שלנו להאמין בזה פוחתת, נרגעת, במצב שקט. אין מושג לי מאחורי זה. זה פשוט קורה. דברים פשוט קורים. תופעות מופיעות, תופעות נעלמות. מי נמצא שם? הוא נעוז.
אני הייתי ממליצה למי ששאל את השאלה ולכולכם לא להאמין לאף מילה שיונתן אמר. שאני כמובן מסכימה איתו, אבל לחקור בעצמכם. אם אני רואה מחשבות, רואה תחושות, רואה מראות וצלילים ורגשות, ואני אומרת זה לא אני, זה לא אני, כי זה בא וחולף, ואני עדיין כאן. אז זה נושא לחקירה, מה נשאר? שהמחשבות חלפו, הרגשות חלפו, גופניות, תחושות גופניות, אין כרגע. מה נשאר? יופי של חקירה. מדוע מגישים לנו הפרשות של בעלי חיים שנלקחו מהם בכפייה, כאשר אחת המטרות שלנו היא לא לגרום סבל ליצורים אחרים? אז אני מניחה שהכוונה למוצרי חלב.
לא אכלת את המרק צורת סוסים שהוא קיבל?
האמת היא שבעיניי זו שאלה טובה. זה שזה נלקח מ... אני מניחה שמדובר במוצרי חלב, למרות שאפשר אולי גם להכיל את זה על דבש. ביצים אין כאן. אני חיה יותר בשלום עם זה שזה נלקח מהם בכפייה, פחות אני חיה בשלום עם הצורת גידול שלהם ועם הסבל שבעלי החיים האלה, פרות חולבות, עוברות. אני גדלתי בקיבוץ, אני עבדתי ברפת, אני יודעת את הסיפורים שמאחורי הקלעים, ולא פחות מודאגת מהאנטיביוטיקה במינונים שאתם לא רוצים לדעת, ומהזוהמה והטינופיות. אני הרבה יותר מודאגת מצורת החיים וההתעללות והצורה שבני אדם מפרידים את עצמם מהאחים והאחיות שלנו. כמו שיונתן אמר, כשיש אני והוא מאוד מוגדר וצריך להגן עליו, אז אנחנו בהפרדה, בנפרדות מאחרים. ואחינו ואחיותינו בעלי החיים, אנחנו לא תמיד מתייחסים אליהם כאל אחים ואחיות. מצד שני, לגבי קורסים בתובנה, החלטה אישית של כל אדם ואדם, אם לאכול בשר, אם לשתות חלב או למצוא תחליפים וכולי, זו החלטה אישית של כל אחד. מה מגישים בקורס של תובנה, זו החלטה יותר מערכתית, ואני מאוד ממליצה בחום למי שכתב את השאלה הזאת, לכתוב לתובנה. לבקש שאולי ישתלו התנהלות אחרת.
היא נהנית. כן, טוב. אז תגידו שהתעייפתם. טוב, הם בעצם חושבים. הם בעצם חושבים או זה או ללכת.
זה מול מדיטציה, בדיוק. אינטרטיינמנט כזה, מה? מול מדיטציה. תשובה ברורה. תשובה בגוף השאלה.
כיצד חשיבה יוצרת מציאות מתיישבת עם המדיטציה? יש בזה משהו. אני נמנע מלהגיד שאלה טובה, כי אני כבר יודע שכשמישהו אומר שזו שאלה טובה, הוא בעצם מתכוון להגיד יש לי תשובה טובה. אז למרות שזה לא נאמר פה, הבודה הכיר כוח הרב של המחשבות על הווייתנו, על ההוויה שלנו. הוא אמר, אני לא זוכר את הציטוט, אבל זה אחד הציטוטים המפורסמים בדאמה פאדה. כן, אבל יש איזה סיקוונס כזה של מה שאנחנו, שמחשבות הופכות למילים, ומילים הופכים למעשים, ומעשים הופכים להרגלים, והרגלים הופכים למה שאנחנו. הוא אומר, ולכן בחן את מחשבותיך בקשב רב, ואת הכוונות מאחורי המחשבות, ותן להם לנבוע מטוב לב כלפי כל היצורים החיים. בודה הכיר בערך הגדול של המחשבות על ה-well-being שלנו. ואם שמתם לב, מה שעשינו בערבים, או כשאתם נשכבים, לא יודע כמה מכם נשארים עוד ערים אחרי שאתם מתאזנים, אבל אני מניח שגם סנדיה ובטח גם אני ניסינו להנחות אתכם למחשבות וכוונות מיטיבות, מיטיבות עם עצמנו ומיטיבות עם אחרים. וזה תרגול מאוד מרכזי בדרמה, לתרגל כוונות של טוב לב ולשלוח לעצמנו, וכוונות של חמלה וכוונות של השתתפות בשמחה וכן הלאה וכן הלאה, כי יש לזה השפעה מאוד גדולה ומיטיבה. ועם זאת, ויחד עם זאת, הבודה אמר, העולם לא נגמר במה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, לא על ידי מחשבה חיובית בלבד אפשר לברוא עולם טוב. למה? כי תארו לעצמכם שאנחנו נחשוב מה שאנחנו רוצים, וכל הזמן יקרה רק דברים טובים. בסוף נמות, נכון? קורה. זה, אם יש ודאות אחת, זה שבסוף, אז האדם החושב הטוב ביותר לא יימנע ממוות, ממחלה, מאובדן. זה חלק בלתי נפרד. ולכן הבודה אמר, מצד אחד, בחן את מחשבותיך ותן להם לנבוע מאהבה לכל היצורים, ומצד אחר, או מאותו צד, הוא אמר, פתח את הטוב והימנע מרע, אבל לך אל מעבר לטוב ורע. לך אל מעבר לאמונה במחשבה הזאת או במחשבה אחרת. ואנחנו, אז אנחנו מטפחים את הטוב, אנחנו נמנעים מלעשות רע, וזה מה שאנחנו תרגלנו השבוע, ומי שרוצה נדבר על זה מחר, אפשר לתרגל את זה המון, ללא סוף בחיי יום יום, איך להביא טוב ולהפחית למה שפוגע, ויחד עם זאת, לתרגל ולשחרר את הנטייה של התודעה לאחז בטוב וברע. כי הנטייה הזאת היא הנטייה שמאמללת אותנו.
אולי רק בלהתייחס לביטוי הזה, מחשבות יוצרות מציאות, אם הביטוי הזה בא מתוך ככה עולם הניו אייג' שכן נשארה את הסרט הסוד וכל הרעיונות האלה שהם, אז בלי בכלל להיכנס לרעיון התיאורטי שעומד מאחורי זה, אלא יותר להסתכל על מה, על מה אנחנו רוצים לשים פוקוס בחיים, איפה אנחנו רוצים לשים אנרגיה. האם אנחנו רוצים לשים אנרגיה ולשבת ולעשות מדיטציות ולדמיין את בית חלומותינו על איזה וילה בצפון קליפורניה עם המרסדס מצד אחד ו-BMW מצד שני, כמו שהסרט הסוד מאוד דוחף, יש שם סיפורים די מדהימים על, באמת על מחשבות שיוצרות מציאות, על מישהו שדמיין לו איזה וילה בדיוק עם הבריכת שחייה כאן ובכלל, ובסוף זה באמת, וואו, זה הבית שהוא באמת בסוף קנה, בול. השאלה אם על זה אנחנו רוצים לפקס ואת החיים שלנו. או שאנחנו, הדרמה ממליצה לנו הרבה יותר לחיות בטוב עם פחות, ולא להתאמץ לזמן לנו יותר. כי גם מה גם מה שזימנו לנו יכול להילקח כל רגע. בשרפה, ברעידת אדמה, בעיקולים, whatever. וגם אם הבית יישאר, אז האנשים, המשפחה שלנו שחיים כאן ושם, יכולים, חיים יכולים לקרות. אובדן, שכול. זה הרבה יותר מנסים מאמץ בליצור מציאות, מה אם נשים מאמץ בלקבל את המציאות. שאלה האחרונה שלי, אחר כך בהכל שלך. אם כמות הסרוטונין במוח משפיעה על מצב הרוח, האם המודעות לכך יכולה לשנות אותו? האם מדיטציה יכולה לסייע במצב של דיכאון או מצב רוח ירוד? זה בעצם שתי שאלות שונות, או שתי שאלות, אם כמות הסרוטונים במוח משפיעה על מצב הרוח, האם המודעות לכך יכולה לשנות אותו? בהחלט. בהחלט. אני לא אכנס כאן למחקרים מדעיים שעושים היום מאוד מאוד פופולרי, גם בארץ, גם בארצות הברית, מחקרי מוח של אנשים שעושים מדיטציה ותוצאות די מדהימות, מאוד מאוד מרשימות מבחינה מדעית, אבל מעבר לשינוי מעבר ליכולת של המדיטציה כמובן לעשות שינוי בהפרשות של המוח, באותה מידה החשוב בעיניי זה היכולת שלנו לחיות בשלום עם רמת הסרוטונין שהמוח שלנו מפריש ברגע זה, עם הדיכאון, עם המצב רוח הירוד. וזה יכול בהחלט לשנות את הדיכאון ואת המצב רוח הירוד. ויחד עם זה אני רוצה לעודד אתכם לא לפתח איזושהי גישה אידיאליסטית ורומנטית כלפי הדרמה, שהדרמה יכולה לפתור הכל. אולי יכולה לפתור הכל, אבל זה יכול לקחת כמה גלגולי חיים. אז עד אז לעזר בכל מה שניתן. אם זה בטיפול מקצועי, אם זה בהומאופתיה, אם זה ב... לא יודעת מה. ריקודים, שאם זה עושה לכם טוב ומעלה את המצב רוח, כל דבר שאתם יודעים שעושה לכם טוב, והוא מיטיב גם, אני ממליצה להשתמש, להיעזר.
אז נשב דקה בשקט.